טוב, אנחנו לומדים שיעור בנושא אבולוציה. אני אסביר מה הרעיון בשיעור. הוא מתחלק לשני חלקים, היום ושבוע הבא, או אחרי שבוע הבא, אחרי שבוע הבא, אחרי שבוע הבא וכו'. מתי שיהיה השיעור הבא. טוב, אז תראו, הנושא הזה, קודם אני אגדיר את הנושא, אחרי זה נראה איך הנושא הזה מתחלק ולמה אנחנו לומדים אותו. למעשה, לכאורה, יש מחלוקת בין התורה והמדע בהרבה נושאים. אני אומר לכאורה כי זה כמובן לא נכון. עכשיו, הנושא הזה של אבולוציה, שתכף אני אסביר בדיוק לאיזה תתי נושא הוא מתחלק, זה מילה כללית אבולוציה, האמת זה אפילו לא מילה מדויקת. אלא הנושא הזה של בריאת העולם, בריאת האדם, הופעת העולם, כל הנושא שקשור לתחילת החיים, הוא נושא שבאופן לא ברור למה, זאת אומרת, אולי צריך לחשוב למה, אבל זה לא משנה, הוא הפך להיות מין אב טיפוס כללי של המלחמה בין המדע החופשי והשכל הנאור לבין החומניסטים הדתיים שזה אנחנו. כן, זאת אומרת, לכאורה זה תמיד על זה מדברים, כן, האדם יצא מהקוף, צוחקים אחד על כאילו, צוחקים אחד על השני, כן? אז זה כאילו הפך להיות האבל בוחן של היחס בין התורה, עוד פעם שהיא לכאורה מין דבר עתיק ופרימיטיבי, בין האדם, המדע הנאור שיודע את האמת. זה למעשה מתחלק לשלושה חלקים, יש שלושה נושאים למעשה שעליהם מדברים. אחד, זה הופעת החיים, זאת אומרת, האם החיים הופיעו דרך איזשהו מערכת טבעית, לא משתכף לדבר על איך היא, ואחרי זה באבולוציה הגיעו לעולם שלנו, או כמו שאנחנו אומרים שאלוהים ברא את האדם. דבר שני זה גיל העולם בכלל, זאת אומרת מתי נברא העולם, האם לפני 6,000 שנה, כמו שהדתיים המבולבלים אומרים, או לפני, אני יודע, לא יודע כמה זמן, 4 מיליארד, לא יודע, 2 מיליארד במפץ הגדול. ונושא שלישי, שהוא תת נושא של הנושא הזה, מה זה ששנה בראשית הזה שכתוב בתורה? האם זה באמת שישה ימים כיפשו אותם? או שזה משהו אחר, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, מה זה אותם שישה ימי בראשית? או מה היה בראשית הזאת? באמת אלוהים ביום הראשון ברא את האור, ואחרי זה ברא את הרקיע, ואחרי זה לפי הסדר שם, או שמה פתאום הכל עבד הכי שומע זורי המדלים, היה דינוזרים והיה דינוזרים וכו'. אז זה למעשה הנושא. עכשיו, משל למה הדבר דומה? כל הנושא הזה. הנושא הזה, אני אומר, מצד עצמו, תראו, השיעור הבא זה שיעור תורה, למעשה. זה שיעור שבו נשאיר הרבה דברים ברוחני. אבל השיעור הזה הוא שיעור מדע, הוא שיעור מדעי בכלל. אז למעשה, למה אני מלמד את הנושא הזה? אמרתי, כי הנושא הזה הפך להיות אב טיפוס, שצריך פשוט לדעת העובדות, גם בשביל עצמכם, שלא תהיו בלבלים, בייחוד שלא תהיו בלבלים בתורה. ובית, בשביל אחרים, שאם יצא לכם לדבר עם אנשים בעולם אחרי זה, בצבא או בחיים, אז תדעו מה לדבר ולא תעמדו כמו טיפשים. אז למעשה, משל למה הדבר דומה? משל לשתי חבורות של מדענים שהתווכחו מה זה פיל. בסדר? חבורה אחת אמרה שזה סוג של דג, וחבורה שנייה אמרה שזה סוג של ציפור. עכשיו, כל אחד יכול להראות למה השני לא צודק, נכון? כי אם זה דג, אז למה הוא לא שט במים? אם הוא ציפור, אז למה הוא לא אף מפרח לפרח, כמו שאני מצפים? נכון? אבל התשובה היא שהוא לא דג ולא ציפור, הוא פשוט פיל. עד כאן המשל. הנמשל זה שהחילונים לא מבינים במדע והדתיים לא מבינים בתורה. ממש ככה, כי פשוט או ממש. אז עכשיו הם מתווכחים, אתה מבין? כל אחד מביא ראיות, כל אחד מדבר שטויות, גם הדתיים מדברים שטויות, גם החילונים מדברים שטויות, רבים מפה עד הודעה חדשה, הדבר שאף אחד לא מבין בו. ולכן יש כאילו מחלוקת, שמצד האמת אין שום בעיה, פשוט זה מעבר לבעיה. אני אומר, מה שחילונים אומרים זה שטויות, מה שדתיים שלא מבינים אומרים גם כאן שטויות. אז השיעור הזה הוא שיעור אינפורמטיבי. הם פשוט מלמדים את האינפורמציה בצורה הכי בסיסית, שדעו פשוט מי נגד מי, ואז תראו שאין קושיות בכלל. בסדר? אז השיעור הזה, כמו שאמרנו, הנושא מתחלק לשני שיעורים. היום נלמד את הצד של החילונים, ובפעם הבאה נלמד את הצד של הדתיים. זאת אומרת, היום נכסח את החילונים, בפעם הבאה נכסח את הדתיים. עכשיו, זה שאני היום מכסח את החילונים, זה לא שאני חושב כמו הדתיים הפרימיטיביים, שבאמת העולם נברא בשישה ימים לפני 6,000 שנה. זה אנחנו נראה שגם הדתיים לא מבינים מה שהם מדברים, בסדר? אבל היום אנחנו תופסים את הצד של לכסח את החילונים. אבל עוד פעם, זה לא כיסוח קשה, זה פשוט לספק אינפורמציה בסיסית לגמרי. שאפשר לבדוק אותה בכל ספר ובכל אנציקלופדיה, אני לא מספק שלא אומר, אין פה שום הפתעות, כן.
אם זה לא נכון, אז למה אתה
לא מבין את זה? ברור שאני עושה היום בצד החילוני, ובשבוע הבא, אני אסביר מה את האמת, בצד הזה לא ידברים, ברור. זה נפגע בזה שאין שאלה. אתה מבין? זה נפגע בזה שאין לנו לדבר. אין שאלה, ממילא, זה לא צריך להתפגש. הבנת? בזה זה נפגש. טוב. אז עכשיו, חבר'ה, להירגע. אני גומר את הנושא של הדתיים, מתחיל את הנושא של החילונים. תראו, המסקנה בסוף הנושא הזה תהיה שדתי שאומר שלא יכול להיות שאדם יצא מהקוף, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? זה לא כמו שאתם חושבים שאי אפשר להוכיח את זה, ויכול להיות שזה אחרת. מי שאומר, ואדם שומר מצוות שאומר שלא יכול להיות שהמדע צודק ואדם יצא מהקוף, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, לא שהוא טיפש, מעבר זה שהוא טיפש, הוא גם כופר בהשם, זה הרבה יותר גמור, הוא מחלל את השם וכופר בהשם, כופר ממש, ממש כופר מהתחלה עד הסוף. אז זה המסקנה, כל הנושא יש. אם אתה פעם העזת להגיד שלא יכול להיות שאדם יצא מהקוף, אתה כופר בקדוש ברוך הוא. לא רק שאתה לא מבין מהחיים שלך, בסדר? אתה לא מאמין. בסוף תאמין, אם תזכה לסוף. תאמין. טוב, אז היום אנחנו מטפלים בחילונים. בשבוע, בפעם הבאה, בעזרת השם, נטפל בדתיים. טוב. דבר ראשון, יש לכם, כמו שאתם שמים לב בדפים, שני חלקים. חלק ראשון, עד עמוד 5, זה כמובן החילונים, ומי עמוד 5 זה הדתיים. נא להביא את זה לפעם הבאה. בסדר? גם אם זה יהיה אחרי פסח. מה שזה לא יהיה, תביאו את זה לפעם הבאה. בסדר? עד הציורים היפים זה החילונים, ומה הציורים היפים, כתוב אורות הקודש, כמובן, ומתחילים כוחותינו. בסדר? אז למעשה, המקור העיקרי שאני מביא, חבר'ה די, להירגע, להירגע. תראו, אין לכם מה לשאול אותם בשאלות, חוץ מהאינפורמציות, כי זה הכל עובדות בסיסיות. אני מסביר את הכל פשוט, מי שרוצה לבדוק את זה בכל הספרים שרוצה בעולם, בייחוד שאני גם מכיר אותם. לא את כל הספרים, אבל הרבה מאוד דברים. לימדתי את זה פעם גם מבחינה חילונית, ולא רציתי שיש לי הפתעות. אז רציתי ללמוד מספיק. טוב, לענייננו, אני מביא מקור מהאנציקלופדיה העברית. לפחות, כן, המקור החילוני הוא מהאנציקלופדיה העברית, והסיבה שנביא מהאנציקלופדיה העברית זה שתי סיבות. סיבה ראשונה שעדיף לקחת אנציקלופדיה זה כי אנציקלופדיה מנסה לרכז את כל הידע בנקודה אחת. כי אתה יכול למצוא ספר של איזה אחד עם איזה ג'וק שמחליט ללמד איזה שיטה שהוא המציא או איזה שיטה שהוא מאמין בה. אנציקלופדיה בדרך כלל נוטה לרכז את האינפורמציה בצורה מסודרת ולהביא את כל הצדדים ולהביא גם את המסקנה המדעית. וזו הסיבה שלקחתי אנציקלופדיה. מצד שני, לכאורה אני כאילו לא עושה לכם תרגיל, לקחתי מקור לא טוב. אחרי זה אסביר למה, זה שלקחתי את המקור, שתכף נחשוב שהוא, למה הוא לא, למה הייתם יכולים לחשוב שהוא לא טוב, זה רק בגלל שאני מה שקרה, אני נותן פור לצב, נותן לצב פור לפני שאני מקסים, משיג אותו, נותן לצב קצת פור, אולי יש לו איזה סיכוי קלוש. למעשה אני מביא מקור שהוא לא טוב, בשביל לתת קצת סיכוי לצד השני. עכשיו אסביר מה לא טוב במקור הזה. רגע עברית נכתבה משהו בסוף שנות ה-50, פלוס מינוס. ואני אומר במקור, לפני 50 שנה, מה אתה עושה צחוק? אתה תביא לי את כתבי אוקלידס. את הכתבים מהודו. מה אתה מביא לי מקור מהמאה ה-15? תביא משהו מודרני, נכון? אז לכאורה המקור הזה הוא לא טוב. כי אני מביא מקור לפני 50 שנה. אז הסיבה שאני מביא את המקור הזה, זה דווקא כי אני רוצה, מה שאמרתי, לתת פור קצת לאויב. כי מה שקרה מאז ה-50 שנה האלה, שהתגלו כמה וכמה עובדות מדעיות, שלמעשה סותרות את התיאוריה התמימה שעוד מובאת פה באנציקלופדיה העברית. אתן לכם דוגמה. פעם חשבו, אני אתן לכם כמה דוגמאות, שתי כמה דוגמאות אני אתן לכם את זה, שלמעשה האינפורמציה המודרנית היא למעשה מנטרלת את, אפילו את הדברים התמימים שכתובים כאן היא מראה שלא נכון. אני אתן לכם כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה מי ששמע על איש דבון, שמע על איש דבון, אף אחד לא שמע על איש דבון, אני אסביר לכם מה זה איש דבון. אז יש אחת הבעיות הקלאסיות באבולוציה, זה מה שקרה חוליה חסרה. בטח יודעים מה זה חוליה חסרה, נכון? מסתכלים בריא כל יום, אתם רואים בטח מה זה. כן, אז אתם שמעתם את המושג החוליה החסרה? כן, אז החוליה החסרה זה אומר ככה, אבולוציה, כמו שנראה תכף בהמשך, היא אמורה לעבוד בצורה מדורגת, לא בקפיצות. עכשיו, בין הקוף והאדם חסר משהו, זאת אומרת, זו קפיצה יותר מדי גדולה, שפתאום איזה שימפנזה יצא בן אדם שיודע לקרוא ולכתוב ויכול לדבר ביידיש, אתם מבינים? זה משהו שלא, לא, זה קפיצה מהירה מדי, אז תמיד היה חסרה החוליה החסרה. אז עכשיו, בשנת ה-20 של המאה הקודמת, אם אני לא טועה, אז גילו בדבון, דבון זה מקום באנגליה שיש שם מכרות, גילו שם, סוף כזאת גילו את החוליה החסרה, גילו יצור שיש לו, או לא זוכרים, זה היה לסת של בן אדם ומצח של קוף או הפוך, או לסת של קוף ומצח של בן אדם, בכל מקרה גילו יצור שהוא באמת היה נראה כמו החוליה החסרה, כולם התלהבו מאוד ושמו אותו במוזיאון הבריטי וקראו לו איש דבון, בסדר? עד שגילו את הבדיקה שקראת פחמן 14, שיכולה לתארך ממצאים על פי הגיל האמיתי שלהם, לא מה שהם משארים, וגילו שמישהו עשה צחוק ולקח גולגולת של קוף עם לסת שבן אדם הוא הפוך, ושתל שם, ועשה מזה קצת, מרח את זה קצת, וזה איש דבון הזה, פשוט זה סתם מישהו עשה צחוק מהעבודה. הבנתם? אז בזמן הציקומדיה העברית עוד לא ידעו שזה ככה. עוד לא גילו את הבדיקה של הפחמן 14 הזה, בסדר? אז הנה דוגמה שהממצאים המודרניים מקלקלים את התמימות של הציקומדיה העברית. עוד דוגמה לדבר הזה, וזה, הנה, זה משהו שהתפרסם בעיתון לפני כמה שנים. כן. אז פעם, מכירים את כל הציורים הקלאסיים האלה של האדם הקופץ, מה שנקרא, אני מתכוון, שאיך האדם יצא מהקוף. כן, שעל זה אני נזכר עכשיו, שרציתי להגיד לכם גם את זה, במסגרת הבלגן שעושים בנושא הזה, הדתיים שלא מבינים כלום. לפני כמה שנים היה פרסומת של פפסי, שהם בדיוק הביאו את הקוף, קטן, קוף בינוני, קוף גדול, אדם זה, אדם ניאנדרטלי, בן אדם, כן? כאילו סולם האבולוציה, בשביל להראות כנראה שפפסי זה בראש סולם האבולוציה. אבל כמובן כל הדתיים, חסרי השכל, עם כל הכבוד, התחילו להגיד שמה זה כפירה ומה פתאום מפרסמים דבר כזה שהוא נגד כל התורה. ואז היה זה מהומה גדולה, ואז במקרה נסע, שמעתי ברדיו ויכוח בין שולמית אלוני לרב חשוב. הוא נגיד משמעות של רב חשוב, הוא רב חשוב, לומד בערכים, לא יודע, קצור, רב חשוב. כן, אז שאלה מנחה את הרב החשוב, תגיד לי, באמת העולם נברא עם 3,000 שנה, והיה בו 6 ימים ממש, בטח כיפשו אותו ברור, עדיין זה בטח ככה, כן? בקיצור, אז כמו שנראה בהמשך, שולמית אלוני לא גברה בהצטיינות את כיתה ב' אפילו, והרב החשוב לא למד חומש עם רש"י. אז זה בערך ככה נראה הוויכוח שלהם. למה אני אומר את כל זה? כי במסגרת הקופייה הזאת שם, אז כולם הבינו באופן פשוט שהיצור הכי קרוב לאדם זה אדם הניאנדרטלי. אדם הניאנדרטלי זה באמת יצור חביב שדי דומה לאדם, פחות בציורים שהם צוירים. כן, רק שיש לו מצח גדול, מבט מטופש. אבל חוץ מהמבט המטופש, הוא נראה כמו הרבה אנשים שאני מכיר. טוב, עכשיו בוא נקרא. בדיקות גנטיות הוכיחו סופית, הניאנדרטלים אינם אבות אבותינו. גילו את הבדיקת DNA, לפני זה לא עושה בדיקות DNA, הרי היום איך עורכים אבות? עושה בדיקת DNA. עשו בדיקת DNA לניאנדרטלים, ורואו שהם פשוט לא ההורים שלנו, וזהו, וזה נגמר העסק, אתם מבינים? פשוט לא. זה לא כמו פעם שהיה שרות לפי גודל הגולגולת, לפי אורך הרגליים, פשוט עשו בדיקת DNA פשוטה, וראו שהניאנדרטלים הם לא אבותיו של האדם, נקודה. אז אם אלה, עוד פעם, כל התמימות שעוד יש באנציקלופדיה העברית לפני 50 שנה, היא פשוט נעלמת, ואתה שאתה יכול לבדוק את זה בכלים מדעיים אובייקטיביים, והכל נעלם. אז לכן אני חוזר למה שהתחלתי, שזה לא, זה שאני מביא את האנציקלופדיה העברית, אז אני רק משחק לצד של האויב. זאת אומרת, אני רק נותן לאויב קצת פור, שמביא עוד מקור תמים שעוד לא מכיר את כל ההתפתחויות המודרניות. עכשיו תראו, מי שזה מעניין אותו ורוצה לברר ורוצה גם לבדוק שמשהו אומר זה נכון, נקרא את כל הספרות שיש בנושא הזה המודרני. המסקנה מכולם, כמו שנראה בהמשך, שאף אחד לא יודע כלום. המדע לא הוכיח מעולם שום דבר, כמו שתכף נראה בהמשך. יש כמה ספרים כמו השען העיוור, שמנסים איכשהו, מה שקרה, לרומם את חורבות האבולוציה מאפרם, אבל זה, אף אחד רצים לא מאמין בזה. היום תכף תראו שגם באנציקלופדיה העברית, אף אחד לא מאמין בזה, זה הכל נראה של חוסר הבנה פשוט. בוא נמשיך קדימה. יש 3 רמות הוכחה, באופן כללי עכשיו. נדבר עכשיו. איך בכלל מוכיחים דברים בעולם בלי קשר לנושא הזה? הרי מה קורה היום? אז שואל כל חילוני, תגיד לו, תגיד לי, מאיפה אתה, איך התפתחו החיים? זה האבולוציה מאיזה ג'וק. בסדר? יודעים את זה? זה בטוח, בטח, ודרווין הוכיח את זה לפני 1250 שנה, נכון? כולם יודעים את זה, מזמן הוכיחו את זה. המדע יודע את זה, זה שהדתיים מפגרים ולא מאמינים במדע, זה בעיה שלהם, אבל כולם יודעים שכבר הוכח באופן מדעי שהחיים התפתחו באופן טבעי על ידי אבולוציה או בדרכים אחרות או על ידי ניו אבולוציה, יש כל מיני נאו אבולוציה, כן? יש כל מיני שיטות, אבל זה, כולם הוכיחו את זה מדעית מזמן וכולם יודעים את זה, וזה מה שקרה כיתה א' ממש, נכון? יופי. עכשיו בוא נראה כמובן שזה לא נכון. יש 3 רמות הוכחה בכלל בכל דבר בעולם, אני אסביר. הרמה הראשונה היא נקראת הוכחת התכנות. הוכחת התכנות. מה זה הוכחת התכנות? יכול להיות תכנות, זה אומר שבאופן עקרוני בכלל יכול להיות דבר כזה. אתן לכם דוגמה. נגיד שאני מספר לכם שהייתי אתמול בשמש וחזרתי. כן? עכשיו, זה לא עבר, אין שום דרך להגיע לשמש. כל מה שמתקרב לשמש, בכלל מסוים, נשרף, כי יש שם, אני לא יודע, מיליארד מעלות, לא יודע כמה. או מיליון מעלות. זאת אי אפשר להתקרב לשמש. אין שום חומר נורמלי שמסוגל להחזיק מעמד בחום של השמש. עם אלה, זה, אני לא, אין שום סיבה להאמין לי שהייתי בשמש, כי זה לא, זה מה שקרה, זה לא עבר את הוכחת ההתכנות. זה לא יכול להיות פשוט. למה זה לא יכול להיות? כי אין שום דרך הגיונית לחשוב אפילו איך זה יכול להיות. נגיד שהיית מחפש, אין שום חומר, אין שום אפשרות, אין שום מנוע, אין שום דבר שיכול לעשות את זה. אז לכן, זה לא, זה שאני אספר לכם שהייתי בשמש, זה לא עבר בשלב שנקרא הוכחת התכנות. ברור מה זה הוכחת התכנות? וזה לא ייתכן בכלל. השלב השני, זה אומר, שיטה תיאורטית. שיטה תיאורטית זה אומר שכבר יש אפשרות שזה יקרה. נגיד שיגלו חומר שיכול לעמוד במיליון צלזיוס. יגלו חומר כזה. עכשיו אני אגיד כן, יכול להיות שזה, תיאורטית זה יכול להיות, כי אפשר אולי לבנות חללית מהחומר הזה, בסדר? אבל עכשיו צריך להראות מה השיטה התיאורטית לעשות את זה. זאת אומרת, עכשיו צריך לבדוק שהחומר הזה יכול לעמוד במהירות הזאת, שהיה לו מנוע מספיק חזק, הוא באמת יכול להגיע לשמש ולחזור. זאת אומרת, עכשיו שיש כבר באופן עקרוני, יש הוכחת התכנות, זאת אומרת, עקרונית זה ייתכן, עדיין צריך למנות איזה מודל תיאורטי שמסביר איך זה יכול לעבוד בפועל, לא רק באופן תיאורטי, לא רק מה שקרה בצורה של התכנות, בסדר? אז זה השלב השני. השלב השני, אתה צריך לתת איזה מודל תיאורטי, שבו אתה עכשיו מסביר איך הדבר הזה ייתכן בכלל, ברור? השלב הזה לא חייב התכנות, בכלל זה יכול להיות. עכשיו, אם זה עבר עכשיו זה יכול להיות, תסביר עכשיו איך אתה רוצה לעשות את זה, איך אתה מסביר שהיית שם, ברור? זה השלב השני. השלב השלישי זה להוכיח שבפועל זה קרה. זאת אומרת, זה שזה יכול להיות עקרונית, וגם שיש לך מודל תיאורטי, זה עוד לא מה שהיית את זה, תכף דוגמה. נגיד שאני אספר לך שהייתי אתמול באילת. בסדר? אז א', יש, אפשר להיות באילת כי יש מקום כזה, נכון? ב', אני לא יודע לך שיטה, עליתי על אוטובוס, נכון? אבל זה עוד לא אומר שהייתי שם. זה רק אומר שבאופן עקרוני הייתי יכול להיות שם, נכון? זה עבר את שני השלבים הראשונים שמה שקרה ההוכחה זה עבר. אבל זה עוד לא אומר בכלל שהייתי שם, זה רק אומר שזה לא סתירה לוגית שהייתי שם, יכול להיות שהייתי שם, נכון? אבל מי אומר שבאמת הייתי שם, אבל אני עובד על זה, נכון? אז השלב האחרון של הוכחה זה להוכיח שדברים קרו בפועל, כמו שאתה אומר, לא רק שההוכחה תיתכנו, ברור העיקרון? אלה שלושת הרמות של כל דבר שאתה רוצה להוכיח בעולם. בסדר עד כאן? יופי. עכשיו, אני קופץ רגע הצידה ואז אני מחבר את הכל. תראו, בנושא של הוכחת הופעת החיים באופן טבעי, מה שהמדע מנסה להתיימר שהוא יודע לטפל בו, למעשה יש פה שני שלבים, כן? שני שלבים. שלב הראשון צריך להוכיח שאפשר ליצור חומר חי מחומר דומה. הרי מה כאילו אומר המדע? אני אומר, זה לא נכון, אפילו המדע מעולם לא טען את זה. מה הטיפשים חושבים בשם המדע שאומרים? שהאדם יצא באופן טבעי, זאת אומרת, קודם היה פה ענן גז גדול שקראו לו כדור הארץ, שניתק מהשמש, ואז הוא התגבש לאט לאט, ואז קרה XYZ, לא משנה מה זה, ומתוך הים הקדמוני הזה פתאום הגיחו להם יצורים קטנטנים ומלאי רב, ולאט לאט דרך אבולוציה, אז היצורים הקטנטנים הפכו להיות בני אדם. נכון? זה מה שכולם יודעים, נכון? למעשה בשביל שזה יקרה צריך שני שלבים. אחד, להוכיח שבכלל עקרונית ניתן ליצור חי מדומם, נכון? זאת אומרת שהיצורים הקטנטנים קפצו מאיזה מקום. הרי כולם מבינים ב-100% שפעם היה פה עולם בלי חיים, נכון? זאת אומרת שכדור הארץ היה ענן של גז לוהט, אז לא היה פה חיים, זה ברור. נכון? היום יש חיים. עכשיו, בשביל שזה יקרה באופן טבעי, אבל הוא צריך לעבור שני שלבים. שלב אחד, שבכלל אפשר ליצור חי מדומם, הבנתם? שלב שני, שמהחי הראשון הזה שנוצר, יכול להופיע אדם בצורה אבולוציונית, נכון? אלה שני השלבים שאתה חייב להוכיח. אם לא הוכחת אחד מהם, אז לא אמרת כלום. אז או שבכלל אין חיים, ואז ממילא אין מה שיתחיל ויגיע עד האדם, וגם אם נוצרו לצורך העניין אכברושים, אז למה אנחנו לא אכברושים? אתה צריך להוכיח מהאכברוש שיוצא בן אדם, נכון? את שני השלבים האלה חייבים להוכיח כדי להגיד שבאופן מדעי באמת אפשר לדעת שהאדם יתפתח באופן טבעי. זה ברור? יופי. עכשיו בוא נחזור לעניין של הוכחה. בשני החלקים האלה לא עברו את הוכחת התכנות. לא עברו את הוכחת התכנות. אולי, דילמה, אפשר להגיד שאולי בחלק השני של האבולוציה, מה שנקרא, של ההתפתחות מחיה קטנה לחיה גדולה, אולי עברו את הוכחת התכנות. עכשיו על זה, בוא נגיד, אני מוכן גם להיות לארץ ולהגיד שפה עברו את הוכחת התכנות. אבל בטח אין פה מודל תיאורטי, ובטח לא הוכיחו שזה קרה בפועל. לגבי השאלה הראשונה, אפילו לא עברו את מה שקרה הוכחת התכנות. פשוט אין שום הוכחה בנושא הזה. אנחנו נקרא את הכל בפנים בצורה מסודרת, אני לא ממציא פה שום דבר, כל מי שרוצה לבדוק, נקרא בכל הספרים. שלא עברו אפילו את הוכחת התכנות. בשני החלקים, אני אומר, בחלק אחד ודאי לא עברו אפילו הוכחת התכנות, בחלק השני אני מוכן להיות לארץ ולהגיד שעברו הוכחת התכנות, אבל חוץ מזה לא מודל תיאורטי ולא להוכיח שזה היה בפועל. זאת אומרת שלמעשה, אף אחד לא הוכיח מעולם, כמו שנראה בהמשך, אפילו לא התקרב להוכיח. שהאדם הופיע באופן טבעי בצורה כמו שכאילו המדענים אומרים, כן? אז כל הטיפשים האלה, כמו שולמית אלון, מי שלא גורם כותה ג' בגלל שלא היה הקבצה מספיק נמוכה, כן? אז בגלל זה, אז הם סתם חשקשים במוח, הם פשוט לא יודעים כלום. תקרא ספר, תראה שאתה דבר שטויות. אתם מבינים? סתם שטויות. אחרי זה אני אראה לכם איך הגענו לזה. למה כולם חושבים שזאת האמת? זה שטיפת מוח. שחלק ממנה בתמימות, וחלק אולי לא בתמימות, אבל זה הכל שטיפת מוח. מה שאנחנו עושים עכשיו, הוא מתחיל לקרוא את האנציקלופדיה העברית. אני לא אקרא כמובן את הכל, אבל אני אקרא הרבה. אני קורא ומסביר. הרעיון שאתם צריכים להבין זה, הנקודה שאתם צריכים להבין מתוך מה שאנחנו קוראים פה, מעבר לזה שאני אסביר פשוט את המילים, למי שלא יודע, זה לראות שמעולם אף אחד לא יודע כלום בנושא הזה, זה הכל קשקוש. בסדר? עכשיו זה עוד במקור עוד יחסית שהוא בצד של האויב, כן? כי זה מדבר 50 שנה והוא מדעי. מה שהיום כבר מזמן נקצו אפילו את התמימות שיש פה. בוא נמשיך. טוב, עכשיו, אני קורא מעמוד 35, כתוב חיים. במשך הדורות, רואים? במשך הדורות הוצאו תיאוריות שונות בדבר האפשרות של היווצרות החיים בעולמנו מחומרים אנאורגניים. אנאורגניים הכוונה לא חיים, כן? שכולם לא היו אלא בגדר ניחושים והשערות. ואף הוא בעל דימוי שחיים עם עובדות הנצחיות של הטבע, התפתחו חיים עלי אדמות, נובעות מנבטים שהגיעו לכדור הארץ מתוך הקוסמוס. א', אתם שמים לב למה שקרא רוצה לשקר הכי כדותו קלאסי? כן, כיוון שהם לא מצאו שום אפשרות, תראו, אפילו לא היה ניחושים ואשרות, אפילו לא היה שיטה תורת, את עברו החיים הגיעו מתוך הקוסמוס. כן, כל הכבוד, ואיך הם הגיעו לקוסמוס גאון מודו? זה דבר, רוצה לשקר, הכי כדותו, תבין? כיוון שאתה לא יכול להגיד את זה שלא אמרת, אבל זה הגיע משם, יופי, נו, ואיך זה התחיל שם, זה הוא לא יודע. מה החוכמה? לא אמרת כלום בזה. אני אגיד שהחיים התחילו בזה שנמלה התחפשה לפי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון? זה שהגיע מהקוסמוס לא אמרת כלום. חוץ זה שאמרת מילה יפה כמו קוסמוס, שאף אחד לא מבין מה זה. נכון? לא עשית כלום בזה. תראו שהרמאות פה ממשיכה, זה לא רמאות, זה מעבר לרמאות, זה פשוט טיפשות בהגדרה. בוא נמשיך. דרווין עצמו שקרב תרועה מחרד לתיאוריה על מוצא המינים, היה זהיר מאוד בחוות דעתו, בעת מוצא החיים. ב-1859 עדיין אמר דרווין שאת החיים לפח הבורא מעיקרו לצורות מעטות, אולי אף לצורה אחת. כיוון שדרווין טיפל בחלק השני של, של השאלה, שזה נושא של האבולוציה, הייתה לו בעיה עם החלק הראשון. ואתם את החלק הראשון אלוהים התחיל. בסדר? כך הוא אמר. אולם כבר ב-1860 העיר בתרגמו של חברו ראשי לגרמנית, על דבריו אל כאל בעלי, על כעל חסרי הכיוון דרש הכרעה ברורה לטובת תמורתו של חומר חסר רוח חיים לחומר חי בדרכים טבעיות. הבנתם את הבושה של מה שקראנו פה, שאתם לא קולטים מה קראנו פה. דרווין, שהיה מדען, אמר, תראו, איך זה המשיך מג'וק לבן אדם, זה אני יודע. אבל איך זה התחיל, אני לא יודע, כנראה אלוהים עשה את זה. אז המתרגם של החיבור שלו, מה שקרה, המוציא לאור שרצה למכור הרבה, אמר, תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? אם אלוהים עשה את ההתחלה, אז מה זה משנה? כל הרעיון שלך זה מה שנקרא לדפוק את הדתיים. אז אם אתה אומר שאלוהים התחיל ואחרי זה האבולוציה המשיכה, אז מה זה אומר שהאבולוציה המשיכה? תגיד שגם זה התחיל אחרת. הוא אומר, טוב, אז זה גם התחיל אחרת. הבנתם? זה מה שכתוב. תקראו, זה אנציקלופדיה עברית, זה לא ספר של הרב קוק. הוא לא יודע. הוא אמר, זה התחיל. הוא לא אומר איך. המתרגם הכריח את דרווין להגיד שהוא אמר, הדברים שלך הם חסרי עקיבות, הכוונה, הם לא עקביים. זאת אומרת, תחליט, או שאלוהים או שהטבע, נכון? אז הוא אמר, טוב, תכריע שזה הטבע. אז הוא אמר, טוב, זה הטבע. ולעומת זה דיבר עדיין פסטר שנגד אדם ממש עמדה מציאות על בדים כתנאי קודם לכל התפתחות על מוצא חיים כעל סוד כמוס. טוב? בקיצור, לא ידעו, במילים אחרות לא היה אפילו רעיון איך. הסברה על הספרדות קוסמית לא יש מבטים חיים מבלי להולנדון וכו'. לא משנה. על זה שבכל הקוסמוס מסתובבים להם נבטים חיים, אבל מאיפה הם התחילו, אף אחד לא יודע. עד לשנות ה-30, רואים מודגש בקו, עד לשנות המאה הזאת נמצאו הביולוגים הגדולים חלוקים ביניהם להם פתוגים בדבריהם המוצא החיים. נוצרים אליהם כל המדענים מן האגנוסטיקנים הגמורים, זה אני חושב הדתיים הגמורים, עד דוגלים לבצעות החיים בכל מיני דומים. שנות ה-30 של המאה הזאת, כלומר המאה הקודמת, זה לא לפני המון זמן. זה כבר בערך שהרב קוק מת. שנות ה-30, לפני בערך 70-80 שנה, נכון? זה שנות ה-30 של המאה הקודמת. זה כבר מזמן כבר ידעו שהדתיים לא מבינים כלום. משפט הקופים בארצות הברית זה היה בשנות ה-30, לא זוכר מתי. אתם רואים שעובדתית, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, אף אחד לא היה לו שום רעיון מאיפה למקם את החיים, את הבחרת החיים. אפילו לא היה רעיון, כמו שאומר, זה מעבר להוכחת התכנות, אפילו לא היה רעיון איפה לחפש את ההתכנות. כן, ידעו שזה ניסטר, מה שנקרא. אבל מבחינת האווירה הציבורית, כבר כולם ידעו שהמדע הוכיח את זה מזמן, נכון? והדתיים טיפשים. כמו שאתם רואים בחיבורים של הרב קוק, שהוא נלחם בדעה הזאת. הלאה, נמשיך. גילויים של מבנים זהורים שנופלים בדולם לחיידקים שנתים לתיאור ממצא בצדויות של החיים והפיזיקה בלבד, ואף על פי כן יש להם להכנס לכמה יכולות החיים, בקיצור וירוסים במילים פשוטות. נראה לכאורה כי משנה את פני הבעיה לטובת הוכחת תמורתו של חומר חסר רוח חיים לחומר חי. ושוב קבע את מקומה של חיית החיים בכדור הארץ. מה קרה בשנות השלום? גילו את הווירוסים. וירוס זה בסך הכל מולקולה רעבה, אפשר להגיד, כן? זה בעצם מסוין, וירוס, בשביל מה שחיפשו. כי כולם מבינים, תראו, חיידק זה דבר מאוד קטן, אבל כולם מבינים שלא יכול להיות שיצא מדומם ישר חיידק. כי חיידק, במונחים אבולוציוניים, זה ממש, ממש דינוזאור. יש לו קליפה, יש לו גרעין, יש לו לפעמים זנב כזה שהוא מסתובב איתו, הוא מעשן מקטרת, הוא משחק דמקה. זה ממש יצור, זה דינוזאור קטן, אתם מבינים? אז אף אחד לא מעלה בדעתו שפתאום מתוך החול יצא לו חיידק. זה לא הגיוני, אני אומר, זה יצור מורכב מדי. אבל וירוס זה כבר מועמד קלאסי, למה? כי מצד אחד זה מולקולה, בסך הכל. מצד שני, יש בה איזה שהם סימני חיים, איזה מתרבה, כאילו משהו שהוא באמת, איזה מדרגה בינתיים בין הדומם לבין החי, ולכן מדע החיים מצא את הווירוסים כמוצא שלל רב בתור היצור הראשון שנוצר אי פעם, ולכן הם התחילים להתלהב מהתמנות. היום רואים רוב החוקרים חומרי הנגדיפים כעדים מופקים לשלב החיים הקדמון. בקיצור, ירדו מהווירוסים. למה ירדו מהווירוסים? כל החומרים בסוג זה ירדים לנו איך שיעור רביעי לקרוסים של כמות חיות. בקיצור, יש פה ביצה ותרנגולת קלאסית. כי הווירוסים הם כולם טפילים, הם לא יכולים, הם חייבים להתרבות רק בתוך גוף חי. למשל חיידק או טעם של בן אדם. אז ממילא נגיד שנוצר וירוס ראשון, מה הוא אכל? הלך למכולת, אין מכולת, בסוף מת. אתם מבינים? זאת אומרת, גם אם נגיד שנוצר וירוס, אז כיוון שווירוס הוא רק טפיל, הוא חייב לחיות בתוך חומר חי, אז ממילא, גם אם נגיד תיאורטי שנוצר וירוס, זה לא עוזר כלום. אז ממילא הם ירדו חזרה מהווירוסים, כי זה לא עוזר כלום, ונשארו חזרה בלי פתרונות. ברור? בוא נמשיך. ברור למה? כי הווירוס צריך טעם בשביל להתרבות, אבל זה הביצה והתרנגולת. אם מהווירוסים במשך מיליון שנה יצא טעים, אז מה הם אכלו כל מיליון שנה? טוב, אז למעשה, כן. עכשיו בוא נקרא, חבר'ה, יש הוכחה מדעית אחת אמיתית, שאנחנו הולכים לקרוא אותה עכשיו. זו ההוכחה המדעית היחידה שבאמת החיים נוצרו מדומים. רוצים לקרוא אותה? בוא נקרא עכשיו לאט. אולם כל גישה נטורליסטית לחיים מחייבת הסבר ראשיתם של החיים אלי אדמות. אני קורא ב-376 למעלה, בצד שמאל למעלה, 376. אולם כל גישה נטורליסטית, רואים? 376, שורה שנייה מלמעלה. אולם כל גישה נטורליסטית לחיים מחייבת הסבר ראשיתם של החיים אלי אדמות. לאחר שהמחקר הגיאולוגי הוכיח שתקופת קיולם של חכמים קדמו עידנים ארוכים שבהם היה קיומו של כל יצור חי בכל מובן שחיים ידוע לנו מן המיניות מבחינת תנאים הגיאופיזיים והגיאוכרונים ששלטו אז. מה כתוב פה בעברית פשוטה? כתוב בעברית פשוטה, כמו שאמרתי לכם קודם, יש תקופות שוודאות לא יכול להיות חיים על כדור הארץ, כי לצורך העניין היה ענן גז לוהט, ושום חיים נורמליים לא יכולים להתקיים בענן גז לוהט. בסדר? זאת אומרת, ברור שלפני איקס שנים לא היה חיים על כדור הארץ, בסדר? אבל היום יש חיים על כדור הארץ, נכון? מסקנה שמשהו קרה באמצע. אי אפשר להכחש את זה, נכון? עכשיו, הנה ההוכחה. זה כמו ההוכחה שאברהם הלך עם כיפה. כבר אמרתי את זה כמה פעמים, נכון? איך אפשר לדעת, איך אפשר להוכיח שאברהם הלך עם כיפה? זה טוב, הלך אברהם, אז מה אברהם הלך בלי כיפה? אז זה ההוכחה פה, בדיוק זאת ההוכחה. זאת ההוכחה. הוא אומר, גישה נטורליסטית לחיים מחייבת שהחיים הופיעו בצורה ממשהו. מה זה גישה נטורליסטית? במילים של אנשים נורמליים, לא אנשים... נטורליסטית זה טבעית, נטורליסטית טבעית. כיוון שאין אלוהים, אז ברור שהחיים יוצאו מדומם. זה ההוכחה שלהם. פעם לא היה חיים, היום יש חיים. עכשיו, כיוון שאנחנו נטורליסטים, כלומר, הנחת עבודה זה שאין אלוהים, אז ברור שהוא יתפתח בלי אלוהים. הנה ההוכחה. זה כל ההוכחה, חבר'ה. אין הוכחה יותר טובה, אני לא צוחק. זאת ההוכחה היחידה. כלומר, אין הוכחה, זה סתם קשקוש. זאת אומרת, הדעה הקדומה שלך זה חייב להיות נטורליסטית. זה מה שאומר, גישה נטורליסטית. מה זה גישה נטורליסטית? אני הייתי מספר, גישה אמיתית. תגיד, אני מחפש את האמת, אני לא נטורליסט. מה לעשות שנטורליזם לא עובד? אז, לא, אני נטורליסט. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה אלוהים. טוב, אז הוכחת, וזה נגמר. אז כבר לא צריך יותר כלום. אין הוכחה, חברים, זה מה שתבינו. כלום, הכל, מה שקרה, אפס גמור, ריק. מה? לא שמעתי, דבר חזק. לא עבוד. לא עבוד. נכון, לא עבוד. לא עבוד את ההתכנות, אתה לא תראה. וראינו, אבל אתה תראה. לא עבוד את
ההתכנות, אבל לא מבינים איפה לחפש את זה. עכשיו, המדע
והנשאר... עוד יותר לצד שלנו בנוגע לאבולוציה. אמרתי, האבולוציה זה הדבר היחיד שהוא הגיוני, אני אספר את זה תכף, אני אסביר תכף בהמשך. גם שם לא ככה. וזה לא מצאו שום דבר, תכף תראו, תראו, חבר'ה, תירגעו, הכל יהיה בסדר. חבר'ה, להירגע, אם תשתקו, תראו, זה שיעור אינפורמטיבי. יש לי מה להגיד פה, הכל ברור, הכל פשוט צריך להכריז לראות את זה. טוב, הלאה. אולם באותו דור שפיווקי וחוסר ודאות נוצר על ידי המחקר ומעודד מצב חדש. יסודו בשינוי גמור. אני אסביר לכם בעברית מה כתוב פה, מי שרוצה שיקרא בהמשך. אני קופץ למילים בשנות ה-50. בסדר? זה אחרי הקטע הזה. בשנות ה-50 הורחב חקר התחום של קדם החיים במידה מרובה על ידי ניסויים שנעשו בידי סטנלי מילר ומעבדת היורי על בסיס רמב"ם שזה האחרון. אני אגיד לכם עכשיו מה כתוב פה, אחרי זה תקראו את זה בצורה מפורטת בפנים מי שרוצה. כן, אז יורי ומילר האלה, הם החליטו ליצור באופן מלאכותי מצב של העולם הקדמון שהיה נגיד לפני מיליון, מיליארד שנה, לא יודע, מיליון שנה, ולראות אם אפשר ליצור שם חיים באיזושהי צורה. ליצור את האווירה, את הסביבה המתאימה, ואז לראות אולי אפשר לייצר שם חיים, ואז זה יוכיחו. סמך מילר יצר במעבדה, כשפצתי טיפה קדימה, אטמוספירה קדומה כזאת בצדורות ה-80-90 מעלות. בתחילה עבד הפור בקרינה אולטרה סגולית, אלא שמתברר שזו אינו נוכל לאותם התנאים, לכן יצר במקומה פירוקים חשמליים עזים וממושכים. בוא נעבור דף. אמנם נוצרו בתנאים כאלה במדים ניכרים תרכבות אורגניות פשוטות, כגון חומצת חומץ, חומצות אמיניות ועוד של מבני מבנה הסלולי חוגי המקמה החיה. חברות האלה יכולים להתקיים באותם תנאים של מעבדה, מאחר שאין נמצא שם חמצן שאסור לחמצן אותם, ולא בעלי חיים וכו'. בואו נלך טיפה קדימה. אלא שהקרינה הסגולית, אותה סגולית עשויה גם להרוס את החומרים שהתהוותם אפשרה. התורות הנבצרות חומרי שראשית החיים יוצאות מתוך מחש שאומרם חל אותו הרס ושכבות העליונות, אולם כבר בעומק מואב מתחת שטח הפנים בטלה פעולתה של הקרינה האולטרסגולית. באותו הדבר יכול להתקיים שלבי ראשית וחומרי החיים ללא מציאות חמצן. אני נתפס טיפה קדימה. כל הניסויים הללו הראו בצדק עניין רב, והחוקרים מגיבים עליהם איש כפי נהייתו וכפי כמסגור. אני עכשיו תופס לשורות האחרונות. אלא שבעיית מוצא החיים היא מכלל הבעיות של תודות כדור הארץ, ואין לי טוב שמה שנעשה במדע הוא בחינת שחזור של מצב היסטורי אמיתי. אני קפצתי טיפה קדימה. עכשיו אני אגיד את זה מילים שלי, אחרי זה נכם איפה אני ממשיך. אני אקרא עוד כמה שורות, ואז אני אעשה מזה סלט שלם, כמו שאנחנו אוהבים. ולמרים את המילים, אולם הסתייגות חמורה? אולם הסתייגות חמורה יש לנו בעלולי המסקנות התיאורטיות, אותם מספיקים עם הניסוי הזה. הטענה שמתוך השלבים הקדימים של ראשית החיים האחרונים האורגניים התהוו, בהם התפתחו צעד אחרי צעד או שלב אחרי שלב תופעות של חיים ממש, אינם אלא הסבר מילולי גרידה. עכשיו אני אסביר את זה בעברית. אני אסביר את זה בעברית. תראו, הצליחו לייצר במעבדה בעזרת פירוקים חשמליים, קרינה אולטרסגולית ו/או פירוקים חשמליים, את חומרי הבניין של החיים, שזה חומצות חומץ, חומצות אמינו ועוד כל מיני דברים מוזרים. בסדר? מזה אמרו, הנה, זה מה שהיה בעולם הקדמוני, וממילא, אחרי זה, צעד אחרי צעד, זה הופיעו מזה חיים. בסדר? שזה קשקוש גמור בתשיעית. עכשיו נסביר למה. מה? חומרים דוממים שבונים את החיים. החלבון בנוי, אם אני טועה, מי שלמד ביולוגיה שיתקן אותי. אבל הוא בנוי מחומצות אמינו, ו... מי שזוכר את המבנה של ה-DNA של החלבון, אז הוא בנוי משרשרת של חומצות כאלה, נכון? זה נתתי איזה קידוד מסוים. עד כאן, נכון? יופי. כמה יש כאלה בכל סליל? בערך, לא יודע, 20,000, 50,000, 100,000, לא יודע, הרבה. נכון? המון. וגם חייבים להיות מסודרים באותה צורה בדיוק, נכון? הסדר קובע, זה לא שאתה סתם פתאום מדביק חומצות אמינו ויוצר מזה בן אדם, אלא הסדר קובע מאוד, אחרי תצא לי קובע רם, יצא בן אדם עם שמונה אוזניים וזנב, נכון? ואת הסדר הוא נעשה, הוא המטען הגנטי באיזשהו מקום כזה או אחר. עד כאן ברור? אז בוא נקרא, מה הם הצליחו לעשות במעבדה שלהם? הם הצליחו ליצור את אבן הבניין של החלבון. זאת אומרת, הצליחו ליצור נגיד אבן בחומה הסינית. עכשיו, בשביל שיצא מזה יצור כמו נגיף, צריך שיהיה המון כאלה שיתחברו בסדר מסוים מדויק, נכון? יופי. אחרי שההמון האלה יתחברו בסדר מסוים מאוד מדויק, אז הווירוס הזה, כל מה שיש לו בחיים, אמרנו, זה לחפש אוכל ואין לו מה לאכול והוא מת. ועוד, כל העולם התיאורטי הזה שהם בנו, יש בו קרינה אוטוסגולית, שאתם יודעים שרופא שיניים מחטאים זה את המכשירים שלו, ואז הווירוס הזה שנוצר, הוא צריך לדבר משהו לצלול מהר למטה, בשביל שלא יפגע בו קרינה אוטוסגולית, וגם שלא יהיה חמצן שיפרק אותו, וגם מחפש שם אוכל שאין. אז למעשה, במילים אחרות לא מצאו כלום. ועוד תגיד, מי אמר שבכלל היה שם את האטמוספירה הזאת? זאת אומרת, הם לקחו את הדבר הכי נוחה להם, שהם ראו שהקרינה אוטוסגולית מתאימה, אז לא טוב, אז היה פירוקים חשמליים כמו ברקים. אבל זה הכל המצא. ארץ, מי אומר שזה היה שם? ואת אם זה היה שם, נגיד שנוצרו חומצות, מי אמר שהם התחברו? מי התחברו? מי אמר שיקרה להם משהו? אין שום מודל תיאורטי להסביר מה קרה איתם אחרי זה. בקיצור, לא הוכיחו כלום במעבדה הזאת, חוץ משאפשר ליצור כמה תרכובות פשוטות על ידי פירוקים חשמליים. עכשיו, בוא נמשיך קדימה. טוב, אני חושב שאת העיקרון פה למדנו. מי שרוצה יקרא פה את כל זה ויראה שזה בדיוק מה ש... האם חיים לרמת הדבר בגרד אפשר, מצב אחרי שמדען לא נשארה אשר הזו משום תספיק מוסמכת. המסקנה פה, אולי, אף אחד לא יודע, אולי. אבל לא הוכיחו כלום, אין פה שום מתחת תכנות, הכל אפס גמור. עכשיו, איך הגענו לדבר הזה? עכשיו שאני בא להגיד, לפני שאני עובר לאבולוציה, שזה החלק השני של העניין, איך הגענו לדבר הזה? בואו נקריא לכם. הגענו לדבר, איך כולם חושבים שהמדע מזמן הוכיח את זה? בטח כל החילונים ואפילו הדתיים הנאורים מה שנקרא, שהם לא חומניסטים, כלומר, הם מדעיים, תמיד, הם אנשים רציניים, כן? הם יודעים מה זה מדע, כן? כי שתפו לכם את המוח באופן מודע או לא מודע, שתפו את המוח. בואו נקרא כמה דברים שגזרתי מעיתונים ישנים. אז הנושא פה זה ברקים. זה, איך קוראים לזה? ידיעות אחרונות לילדים. ברקים. בואו נקרא. אז פה זה מאמר על ברקים, לא קשור לנושא בכלל. ניצוץ המוות והחיים. טוב. אני קורא. עם כל הערך שהם נושאים בחובם, לברקים היה כנראה תפקיד חשוב ביצירת החיים לפני כדור הארץ בערך לפני 3 מיליארד שנים. חומרים אורגניים פשוטים מצויים גם רופאים שממיים כתוצאה וזה, מסביר פרופסור עקיבא ברנום מאוניברסיטת תל אביב, שעסק בחידת ראשית החיים במסגרת עמותת הסתדרות החלל האמריקאית נאס"א. מכאן ועד יצירת החיים הדרך ארוכה מאוד. תראו, פרופסור ברנום יודע מה הוא מדבר. הוא אומר שחומרים אורגניים פשוטים, כלומר מה שהזבל הזה שהם עשו שם, סליחה, מצוי בהרבה מקומות, וגם הדרך ארוכה ליצירת חיים. הוא אומר את זה, הוא לא שקרן. בשנת 51 הפעילו המדענים יורי ומילר ברקים על מרק קיני פשוט של רכב ומים וקיבלו אחר זמן ממושך חומצות אמיניום פשוטות. אולם תרכובות חיים הם, החיים הם חברות מאוד, ולכן צריך פרץ מזה משהו קצר. כן? א', עכשיו תראו שתי עובדות שאנחנו רואים מהמאמר הזה. אחד, בשנת 51 עד המאמר הזה של בשנת 90 ומשהו, לא היה שום דבר חדש. הדבר הכי חזק שיש זה הניסוי של יורי ומילר בשנת 51. זה מה שיש לפרופסור ברנון להגיד. זאת אומרת, מאז לא עשו שום דבר יותר טוב. בית, הוא בעצמו אומר שזה שטויות, אבל לילדים לא אומרים ככה, לילדים אומרים, אם כל הערב שעושים, אין התפקיד חשוב ביצירת החיים פני כדור הארץ. יצירת החיים כדור הארץ מוצגת פה כעובדה. לא בתור שאלה, אלא ודאי שהחיים נוצרו על פני כדור הארץ, שכל ילד יודע לקרוא מבין שזה קשור לברקים. נכון שהוא אומר, זה דרך ארוכה. אז ילד מבין שיש עוד הרבה מה להסביר לפרופסור ברנון. אבל זה ברור שכולם יודעים, זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, צלחות מוכפות. גם כן תראו שהפרופסור ברנון מכחד שני. הנה, אתה רואה את פרופסור ברנון בעצמו. בטח כבר נראה אחרת. הנושא זה צלחות מעופפות. כדי להסביר את הרעיון המהפכני שאי שם ביקום מתגורים אנשים כמונו, יש לדעת כמה מושגים בגיאופיזיקה למתחילים. אתם יודעים, אתם טמבלים מתחילים. אני, פרופסור ברנון, אסביר לכם. כדור הארץ קיים כבר 4.5 מיליארד שנים, מסביר פרופסור עקיבא ברנון, ראש החוג לגיאופיזיקה. כבר אחרי פחות מיליארד שנים התפתחו עליו חיים פרימיטיביים של אורגניזמים קטנים כגון הצות. כמה מיליארדי שנים אחרי זה הופיעו יצורים מורכבים תוחכמים וגדולי חיות, בסופו של דבר נוצר האדם. אנשי המדע מעריכים כי התאפשרה מספר תנאים הכרחיים שבלעדיהם לא תיתכן לנצרות חיים ועוד כל מיני דברים כאלה. התנאי הבא מביא פה עוד כל זה. עכשיו, אני קורא עכשיו פסוק. גם שכל התנאים האלה מתקיימים, לא ברור אם הם צריכים לנצרות חיים חדשים, אומר פרופסור ברנון. שאלה נוספת שאין לי עדיין תשובה, אם הכרחי שיתקיים בכל כוכב כזה תהליך אבולוציוני שיהפוך חיים פשוטים ומסובכים. אולם מתחשב בידע שלנו, יש לה, סביר להניח שהתאריך שקרה בפני 3 מיליארד וחצי כדורות קורה גם במקומות אחרים. חבר'ה, אתם רואים, הבן אדם, הוא יודע מה הוא מדבר. כן? מה הוא אומר? גם שאתם מתקדמים, לא אומר כלום. בית, סביר להניח שזה קרה כדורות. תגיד לי, מה זה סביר? שמעת פרופסור, להגיד סביר להניח, גם סבתא שלי יודעת, תגיד להגיד. להגיד סביר להניח, גם סבתא שלי יודעת. שזה אתה לא צריך פרופסור. תגיד, ככה זה קרה. הוא לא יכול להגיד, כי הוא לא, אין, אף אחד לא יודע. סביר להניח, יופי, סביר להניח, בסדר. אז על זה עכשיו צוחקים על הדתיים, אתה מבין? אנחנו הטיפשים, אתה מבין? הם המדענים, מה הם מדענים? סביר להניח, יופי, סביר להניח שלא עם ברת העולם. מה הבעיה? סביר להניח. מה הבעיה? אתה מבין? אין פה שום דבר, זה אפס גמור, אתה מבין? אין פה כלום. זה, אני אומר, הכל ריק מאחורה, אין שום דבר. בסדר? יופי. וזה גמרנו את החלק הראשון, שבו הסברנו שאי אפשר להוכיח, לפחות לא מצאו עד היום. אני לא רוצה להגיד, אי אפשר מחר יוכיחו על הכיפק. נכון להרגע לא הוכיחו שום דבר בנושא הזה, אין אפילו הוכחת התכנות, אף אחד לא יודע איך נוצרו חיים מלא חיים. ברור, השלב א', יופי. עכשיו אנחנו רואים לחלק השני. נגיד, אשכרה, ניתן לפרופסור ברנון פור. נגיד שנוצרו חיים. בסדר, יאללה, תרוויח. לא נוצרו חיים. אולי כן, אבל לא יודעים איך. נגיד, תרוויח, נוצרו חיים. עכשיו בוא נראה את החלק הבא. נגיד שנוצרו הווירוסים או החיידקים או היצורים הראשונים, בוא נראה האם אפשר להגיע מהם לבן אדם. בסדר? עכשיו בוא נכנס את האבולוציה. האבולוציה, אמרתי לכם, זה הדבר היחיד שאולי עבר הוכחת התכנות, כי האבולוציה היא מעבר נכון ואמיתי ועובד. נקודה. זה דבר נכון. אלא מה צריך לראות במה הוא נכון. אבל זה פה, הדבר היחיד מכל מה שאומרים, זה האבולוציה, הדבר היחיד שבאמת נכון ועובד. אני אסביר. מה זה האבולוציה? איך עובדת האבולוציה הקלאסית, מה שנקרא? אחרי כל התהפוכות שעברה. האבולוציה זה אומר שהחיים בעולם מתפתחים על ידי ברירה טבעית ומתקדמים על ידי מוטציות. זה לפחות המסקנה האחרונה. פעם היה עוד רעיונות שאני אולי אם נזכה נסביר אותם, אבל נגיד המסקנה האחרונה זה שהחיים מתקדמים על ידי מוטציות ועל ידי ברירה טבעית. שזה ודאי הוכח מדעית, נכון, עובד, אמיתי, 100%. עכשיו אני אסביר איך יודעים שזה עובד. יש, לפחות שאני הייתי ילד, אומרים את הסרט הזה כל פעם בטלוויזיה הלימודית, ולך כולם ראו את זה, על האשים בדרום אנגליה. מכירים? לא, כן, כלום. מה שאתם יודעים? לא. קוראים לכם את היהודים? בקושי. טוב, אז יש את הסרט המפורסם על האשים בדרום אנגליה. עכשיו אני אסביר קודם איך עובד האבולוציה, ואחרי אני אתן לכם את הדוגמה עם האשים בדרום אנגליה, ותראו שהעסק הזה עובד. אשים, אש. אש זה כמו פרפר כזה. אתם יודעים, אתם רואים שאתם יודעים? כן, האשים על העצים, בדיוק. נכון, עם הציפורים, נכון. עם הנהג קטר שישן מותרת, נכון. בדיוק, יפה דיברת. טוב, חבר'ה, תשתקו, אני אסביר. מי שנזכר עכשיו בגרסא דאנקות שלו, אני מאושר. עכשיו ש... טוב, איך עוברת עובדת האבולוציה הקלאסית? נגיד לצורך העניין שבאפריקה הקדמונית התרצפו להם סוסים סמרים ועליזים ואכלו עשב. בסדר, היה שם דרי סוסים לאורך כל הסוואנה, סברו להם סוסים ואכלו להם עשב. פתאום בא איזה עידן קרח והעשב התייבש. עכשיו כל הסוסים המסכנים מחפשים אוכל על העצים, כי זה הווחד שנגיד חי בעידן הקרח זה עצים, בסדר? אז כל הסוסים עכשיו במקום לאכול עשב, הם עכשיו אוכלים עלים של עצים. עד כאן ברור? לא. עכשיו כל אחד מרים את הראש, נדע להגיע כמה שיותר גבוה לעלים של העצים, נכון? גם כשהוא יהיה יותר גבוה, כך הוא יוכל לאכול יותר עלים. יוצא מזה שסוס שבמקרה הצוואר שלו קצת יותר ארוך, יש לו יתרון מסוים, לא גדול, יתרון של נגיד 5%, צוואר שלו יותר גדול מ-5%, יכול להגיע ל-5% יותר עלים, נכון? אז יש לו יותר סיכוי לשרוד. יש איזו נקודה שבדיוק ב-5% הזה מבדיל בין חיים למוות, נכון? תכפיל את זה בהמון סוסים, בהמון דורות, אז יוצא שמופר האיזון הגנטי, יש מה שקרה חוק שימור הגנים. חוק שימור הגנים זה אומר, כמות הגנים באוכלוסייה היא כל הזמן זהה. זאת אומרת, אם נגיד יש אנשים עם עיניים כחולות ועיניים חומות, אז היחס ביניהם יישאר תמיד אותו דבר. אלא אם כן יקרה משהו שיפר את האיזון לטובת מישהו. אז לצורך העניין, כל הסוסים, הגובה הממוצע שלהם תמיד הוא נגיד 1.87 מטר, בסדר? אבל עכשיו כיוון שסוסים יותר גבוהים יש להם יותר סיכוי לשרוד, אז עכשיו יותר סוסים עם גנים נמוכים מתים, ויותר סוסים עם גנים של גבוהים נשארים בחיים, ואז אחרי נגיד 1,000 שנה, הגובה הממוצע של סוסים יהיה 1.89 מטר, בסדר? ואז לאט לאט הצוואר שלהם גדל עד שהם נהיים ג'ירפות, בסדר? עכשיו, מתי זה מפסיק לעבוד? מתי זה מפסיק, הצוואר מפסיק לגדול? שיגעו לגובה של סוף העצים, נכון? זה כבר לא משנה. עכשיו, אין שום יתרון גנטי עכשיו בזה שהצוואר שלך יותר ארוך ויותר קצר, לא יותר חשוב דבר. אז אם אלה חוזר חוק שימור הגנים, וכולם נשארים באותו ממוצע. אז ככה עובדת האבולוציה בכל דבר. ככה צמח השיער של הדובים, וככה נהיה שיער, אומרים שנהיה אור לבן או שחור, תלוי איפה אתה, איפה גר, יש איזשהו, אומרים, אני כל מצטט דברים שקראתי, אני לא אחראי על הנכונות שלהם, יש איזשהו שיווי משקל בין כמה ויטמין D אתה קולט לבין כמה סרטן העור. זה היחס, כמה, נגיד כמה אנשים שגרו במקומות יותר עם שמש נהיו יותר חומים, אנשים שגרו בצפון נהיו יותר לבנים. זה הכל הגיוני, זה הכל לפי ההיגיון הזה שאמרנו, שהמציאות הסביבתית יוצרת איזשהו תנאים כאלה, נסיבות שבהם יש יתרון לאוכלוסייה מסוימת על אוכלוסייה אחרת. בסדר? זה העיקרון וזה עובד יפה מאוד. דרווין גילה את זה שם בגלפגוס, אני לא יודע באיזה חור שם ליד דרום אמריקה. ועכשיו נספר את הסיפור על האשים. אבל היה להם אשים חרבים בדרום אנגליה, שזרצו להם בעליזות, והיו מתחבים על הצי הלבנה, מפני הציפורים שזה האויב הטבעי שלהם. לכן הצבע של האשים היה בדיוק עם הצבע של הקליפה של הלבנה, שזה בין נפור כזה. בסדר? ואז הציפורים היו רואים, לא היו רואים כך טוב. עד כאן ברור. אחרי זה התחילה המהפכה התעשייתית, ובגלל הפיח, העצים התחילו להיות שחורים. ואז במקום שהאשים המסכנים התחבו על העצים כמו שרגילים, הם הפכו להפך, הפכו להיות מטרה מאוד ברורה, כי האש הלבן על עץ מלא פיח, אז אפילו ציפורים הכי פוזלות ראו אותו מרחוק, ישב בו ואכלו אותו. אז למעשה, לאט לאט הציפורים התחילו להשמיד הרבה 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 ועוד הרבה יותר אשים, עד שאחרי כמה שנים האשים נהיו שחורים. אבל לא נהיו באמת שחורים, זה לא שפתאום מישהו צבע אותם בשחור, זה כמו שהסברתי עם הג'ירפות, אם היה אש שהיה טיפה יותר כהה, היה לו יתרון, היה פחות בולט על העץ מאשר אש יותר בהיר, אז אכלו סטטיסטית יותר אשים יותר לבנים מאשר אשים יותר שחורים. אחרי שזה עובר מספיק זמן, אז הגן השחור משתלט והגן הלבן נעלם, ואז כל השינויים שחורים. וכנראה זה יהפוך אם יפסיקו עכשיו את המהפכה התעשייתית, זאת אומרת, יפסיקו העצים להיות שחורים, וזה יחזור חזרה. כן, אז הנה דוגמה איך האבולוציה עובדת יפה מאוד, לפי ההיגיון הפנימי שלה, הכל נהדר, באמת דבר אמיתי ועובד. בסדר, עד כאן, ברור האבולוציה. עכשיו, בוא נחזור לנקודה שלנו. עכשיו בוא נמשיך לקרוא. הדף הראשון אמרנו באנציקלופדיה היוונית עובד על השאלה הראשונה וזה האם החיים אפילו מדומים. הדף השני עובד על האבולוציה, בסדר? אני מתחיל לקרוא. בוא נראה איפה אני אקרא בצורה כזו שאני צריך לקרוא הרבה מילים מוזרות. אני מתחיל לקרוא מהמילים הסדחת הביקורות הקפדנית של שיטות המחקר, ואחרי זה אני אסביר את כל הבעיות בעד ונגד, ובזה נגמור את הנושא הזה. אז הסדחת הביקורות הקפדנית של שיטות המחקר הביאה את זה כך שהיום נמצאות מסקנות, הן של צורת הצורות המשווה, אני אסביר את הכפלה הזאת. והן של הביולוגיה הניסויית משלמות תמונת חיים כוללת, שערכה מוטל בספק. מאחר שהיא מתעלמת מכל אותם התופעות שאינן ניתנות בקלות לטיפול ניסוי. בוא נקפוץ טיפה קדימה. אני קופץ לדבר הבא שמודגש עם שני קווים קטנים, אחרי זה אני אסביר את הכל לאט לאט במילים שלי. כל עוד נקפוץ את גווניה השונים של תורת ההתפתחות כפי שהם באמת, כלומר, אני קפצתי לטור. אני לא קורא את כל המילים הסופרות בעת, רק את המסכימות. גם פה מתבנה לנו את תורת החיים, כפי שבאמת, כלומר, כניסיונות לקרוא את פתרונות, ושבעיה קשה מסובכת את פתרונות ביניים, לא נוכל אלא לשמוח על ריבוי הדעות ולראות את הוויכוחים בנידון כפורים. ובלבד שאינה גזירות, היא נמנע מן ההצהרה הנחפזת, שאחד מן הפתרונות הרווחים בימינו, פתרון הסופי והאמיתי. בואו נתפוס עוד קצת למטה, טיפה למטה, ואז נסביר את הכל. כל הבדלת לתורות ההתפתחות המוצרות בימינו, נתחיל שהרווחות שבהן מבוצעות בדרך כלל תמונת עולם ביולוגית מצומצמת מדי. משום כך אין בכוחן לספק פתרון לבעיית החיים, אלא לכל מי שמעיינן והן באותו תחום מוגבל בלבד. זה נכון מלפני 50 שנה, והיום זה הרבה יותר גרוע מזה. זאת אומרת, מה הוא אומר פה, פירוש? אני אסביר את העיקרון אחרי שסרט הבעיות ואת הפתרונות. האבולוציה היא מספקת פתרון מאוד יפה למקטע מצומצם בהתפתחות. היא מסבירה איך מאש לבן יהיה אך שחור. אבל היא לא יכולה להסביר את כל הקו. לכן, כשאתה מסתכל על מקטע מסוים, אין בעיה. אבל שאתה עכשיו אומר, טוב, ככה זה עבד בהמשך, אז אתה הסתבכת. כי זה, מי אמר שזה ככה עבד בהמשך? כמו שתראה שהרבה ראיות נגד. יש הרבה שמסבנים, פשוט. ומסתכלים רק על המקטע המצומצם, אתה אומר, ככה זה עבד כל הדרך. כן, אבל תסביר לי איך ככה זה עבד. כן, תסביר מה הבעיה הקלאסית של האבולוציה, שלכן המדע זנח אותה בתור השיטה הדומיננטית להתפתחות החיים, וחזר לנקודה המקורית שפשוט לא יודעים. כמו שאמרתי בהתחלה, שדיברתי על איש דרון הזה, האבולוציה מחייבת התפתחות רציפה. ולא יכולה לסבול קפיצות. מהטעם הפשוט, שיתרון אבולוציוני הוא מתבטא רק מתי שלכל שלב יש יתרון. אני אסביר. תראו, בדוגמה של הסוסים שאמרתי קודם, אפילו אם הצוואר של הסוס יותר גבוה בשני סטימטר מהצוואר של הסוס השני, זה כבר יתרון של עוד, אני יודע מה, 15,000 עלים. נכון? זאת אומרת, כל עליית מדרגה היא נותנת יתרון אבולוציוני מיידי. ברור העיקרון? מבינים? אז אם הצוואר שלו סנטימטר יותר ארוך, אז הוא מרוויח עכשיו עוד 15,000 פלים, אז הרווח ביתרון האבולוציוני הוא מיידי. ברור העיקרון? מה? לא שמעתי. זה לא מזכיר, זה זה. כן. אבל יש בעיה קלאסית לאבולוציה, וזה למשל איך הופיע עין. למה איך הופיע? למה? האבולוציה לא יכולה להסביר את ההופעה של העין. למה? כי עין, אם התחלה להיות שווה משהו, רק שהיא רואה. עכשיו, אף אחד לא מדמיין שקם איזה חפרפרת, בבוקר קמה עם עין פתאום. זה לא יכול להיות, זה יותר מדי מורכב, כמו שאמרתי קודם. אז נגיד לצורך העניין שיש חיה אחת שיש לה טיפה יותר תחושה במצח. בסדר, אז מה? זה לא נותן שום יתרון. אמרנו שבשביל שיהיה התקדמות גנטית, שהגנים ישתנו, צריך שיהיה יתרון אבולוציוני. חיה שיש לה טיפה יותר תחושה במצח, לא פשוט, אין לה שום יתרון אבולוציוני. פעם ראשונה זה ייתן יתרון, נגיד, להבחין בצללים לצורך העניין, נכון? משהו כזה שמגיע צל, אז כנראה אריה מתקיף אותך. נכון? אבל כל זמן שאתה לא מרואה אפילו אור וחושך, שום דבר, זאת אומרת, אז זה לא נותן לך שום יתרון. אז לפי אבולוציה לא יכולה להופיע עין בשום צורה. כי על מה זה? אבולוציה צריכה התפתחות רציפה. סליחה, לא שמעתי. נגיד, אז מה, הווירוס יצא עם עין? מה?
אין לו עין.
פה, אין כדי שלא מקום לדחוץ עין על וירוס. אני אומר, ידיים ורגליים זה דבר שנגיד לצורך העניין זה סנפירים של דג שהתפתחו. אתה צריך להבדיל בין דברים כאלה שכל שלב בהתקדמות זה לך יתרון, לבין דברים כאלה שהתועלת שלהם היא רק שהם שלמים, כמו עין. עין מתחילה להועיל לך רק שהיא רואה. אם יש לך את כל המבנה של העין אבל הוא לא רואה, זה לא עוזר לך שום יתרון על אחד עיוור, נכון? עין מתחילה להיות שווה משהו שאתה מאוד רואה אור וחושך, נכון? אתה רואה משהו, צללים, אתה רואה משהו. אבל לא יכול להיות במוטציות, אף אחד לא מעלה בדעתו מוטציה שפתאום רואה. ואין דבר כזה, זה יותר מדי מורכב.
זה דבר שקולט מידע בצורה כלשהי, לא...
כלשהי וקולט לא אמרת כלום, זה בדיוק הסיבון. תגיד איך ומה, אל תגיד כלשהו. בוא כך, תדמיין מה שאתה רוצה, כך יצוג בלי עין, בסדר? ותתחיל, תסביר לי איך בצורה הדרגתית הופיע לו עין. אבל כל שלב נותן לו יתרון, אתה מבין? ידיים, עוד פעם, זה לא שעכשיו אני אומר איך, אבל לפחות הייתי אולי יכול לבנות איזה מודל תיאורטי שבהתחלה יש לו רק בליטה מהאור שהוא יכול לגרד את הצדפות. מה? לא שמעתי. תגיד, אבל זה, בוא נגיד, ביד יש יתרון לרציפות, זאת אומרת יד יותר ארוכה יכולה לתפוס יותר אלים אז יד יותר קצרה, אבל עין שלא עובדת 100% היא לא עין, זה כלום. אתם מבינים? צריך להבדיל בין דברים שעובדים בקפיצות לבין דברים שעובדים בצורה רציפה. אז האבולוציה לא יכולה להסביר קפיצות. חוץ מזה, יש המון ממצאים מודרניים שבהם רואים שאין רציפות, כמו מה שאמרנו, החוליה החסרה. החוליה החסרה הזו מסתבר לא חסרה רק בין הקוף לדג, היא חסרה בהמון שלבים בחיים. אתה רואה פתאום דג, אני יודע מה, דג קטן עם שני סנפירים, פתאום אלף, 2,000 שנה אחרי זה, אני יודע, אתה רואה קריש, כן? שאבולוציונית זה לא הגיוני, אבולוציונית צריך התפתחות איטית ורציפה. והתפתחות בקפיצות לא הגיונית מבחינה אבולוציונית, אותו דבר האדם דרך אגב, מעבר לחוליה החסרה, האדם החושב מה שנקרא, הוא ליצור שונה לגמרי, בטח מהאדם הניטרלי שברינו שהוא לא אבי אבותיו, בטח מאיזה קוף, זאת אומרת ליצור יצור שיודע לנגן על גיטרה, זה קפיצה אבולוציונית יותר מדי גדולה. זה לא יכול להיות שפתאום איזה קוף התחיל לנגן על גיטרה, אתם יודעים, זה לא סביר. אז לכן הבעיה הקלאסית של האבולוציה, אופיר אני באמצע שיעור, אני אחזור אליך. הבעיה הקלאסית של האבולוציה הזה שהיא מסבירה, כמו שבדיוק אמרו פה, מסבירה מקטעים מאוד מצומצמים שלה, של השלבים בדרך, ולא יכולה להסביר איך נחידה כצד בן אדם. כן, מה אתה רוצה להגיד?
יש אבל את הקטע של המוטציות שהיה...
חמוד, לא אמרתי עכשיו מוטציות.
לא, אבל אז...
אבל המוטציה לא יכולה... מוטציה יוצרת תמיד התפתחות מסוימת, נכון? אתה ראית פעם בן אדם עם מוטציה שיוצא לו עכשיו קרניים וזנב?
לא, אבל ראיתי נגיד בן אדם עם מוטציה שעשה לו עוד יד.
נכון, זה עוד יד שכבר ישנה, זה עוד יד. אבל לא נוצר לו עכשיו נגיד גלגל עם בטריה אטומית, נכון? אני לא צוחק, אני בכל הרצינות. לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת. זה הנקודה שלא יכולים לצאת. לא יכולים לצאת. מוטציה יכולה תמיד להיות אותו דבר הקודם ועוד קצת. יצא לו יד, כי יד, יש כבר בגנים של האדם דבר שקרה יד, נכון? אז במקום שתיים נהיה לו שלוש. זה מוטציה הגיונית. אבל אני אומר שפתאום יהיה בן אדם שחי על בטריה אטומית, אין דבר כזה. לא במוטציה לפחות, יכול להיות עם השנים, וזה מישהו אוכל אורניום. זה הרבה יותר יעיל מה שלהתחיל ללכת לקנות פלאפל. אוכל זה קילו אורניום, וזהו. התרוצץ כל החיים. אבל זה לא ראינו מוטציה כזאת מעולם. ברור שהכל מתפתח עם מוטציות, זה מה שהסברתי. טוב, אז עד כאן, יש לי עוד דוגמה ממש יפה שקראתי, אני לא קראתי אותה בשום מקום, אבל ממש דוגמה נפלאה. תראו, גם כן המדענים, מה שיקרא במרכאות, אומרים, איך תראו, יש עצם הזנב, נכון? אז רואי, לאדם היה זנב והוא התנוון. שמעתם על זה פעם? מה זה התנוון? סליחה. זה לא הגיון, אין בזה הגיון אבולוציוני במילה התנוון. יש דברים מתפתחים שצריך אותם, ודברים נעלמים שלא צריך אותם, כמו הצבע הלבן של האשים. לא צריך אותם כמה שהם מזיקים, סליחה. לא שלא צריך אותם. האבולוציה עובדת רק דרך עלות תועלת, נכון? אם זה טוב, זה מתקדם, אם זה רע, זה נעלם. מסכימים? נכון. אבל איך הוא נעלם? לא צריך, זה לא מספיק טוב. אתה צריך להסביר למה הוא מפריע. אתה מבין את ההבדל? תקשיב, תחשוב, אל תדבר סתם, מה שאילוץ אותך בתור תינוק. תקשיב, דברים מתפתחים שיש בהם עלות ונעלמים שיש בהם חיסרון. סתם, הכל נשאר סטטי. יש חוק שימור הגנים. אם לא היה שום שינויים במציאות, הכל היה נשאר אותו דבר. מבין? הכל קורה בגלל שינויים בסביבה, ואז לתכונה X יש יתרון, תכונה אחרת יש חיסרון. אתה מבין עד כאן? עכשיו, זנב זה רק יתרון, אבל זה שום חיסרון, דבר זנב זה דבר נהדר. כל זה שחור במכנסיים, אתם צוחקים, מה, שמה צריך זנב? לא בשביל גרש בובים. שמה צריך זנב? מה? לא. זנב זה דבר מדהים. אני אומר לך, בן אדם עם זנב זה דבר נהדר. נו, שמה צריך זנב? לא שמעתי. כן, מה אתה אמר? למה אתה עולה דבר נכון? כיוון משקל, בדיוק. תראו, מה הבעיה העיקרית בכדורגל? שהעבירו אותך ואתה לא יכול להסתובב חזרה, נכון? אתה רץ, העבירו את הכדור, אתה יכול להסתובב חזרה, אבל עד שאתה בולם, לוקח המון זמן, איך הזנב, אתה זורק את הזנב ימינה, ומסתובב שמאלה על המקום, עושה ציר. אתה רץ, אופ, זורק, אתה עושה ציר על המקום ואתה רץ את הכדור חזרה, זה דבר נהדר. בקיצור, זנב זה דבר נהדר. פשוט דבר מדהים, זה פשוט השם, לא יודע למה שאם לקחת אותו דבר מדהים הזה. זה פשוט יתרון אבולוציוני קלאסי. תבין, רודף אחרי אריה, אתה זורק את הזנב ימינה, פונה שמאלה, אריה נתקבע, אתה רץ צידה. אתה מבין? ככה אז אתה עוצר, תראו כמה קשה לעצור, תרוץ ספרינט, תנסה לעצור, תראה כמה לוקח לך. או להסתובב, עם הזנב, אתה פשוט זורק אותו, מסתובב לצד השני ישר. דבר נהדר. בקיצור, יש הרבה דברים כאלה, אתה לא יכול להסביר אותם, תראו, המילה, זה מה שאומרים, אתה להגיד התנוון, יופי, התנוון. מה התנוון? איך התנוון? למה התנוון? אתה לא יכול להסביר דברים סתם ממילים. תגיד, אתה צריך להסביר לפי גם של האבולוציה, יתרון או חיסרון אבולוציוני, שהדברים יזוזו, ברור? עכשיו, האבולוציה לא מסוגל לספק את זה. מסוגל לספק את זה על מקטעים. בסדר, לכן היום המדע קצת ירד מהאבולוציה, אולי מחפשים מתחת לאדמה, אולי לא הוכיח את זה, אבל בתכל'ס זה לא הוכחה כמו שאמרתי בהתחלה, כן. למה? תמילי מה שאתה אומר. למה הוא ייעלם? הוא יכול להיעלם רק אם הוא חיסרון, אתה מבין?
כן, אבל נגיד, תפסיק, לא דווקא זנב, אמרת ש...
כל דבר. נכון.
אם בן אדם לא משתמש,
אז מה אם הוא לא משתמש? איך טיפול? אתה ראית פעם שנפל לך משהו שלא משתמש? זה מילים מה שאתה אומר. איך? יש חוק שימור הגנים, שמעת על זה? אתה, יש לך בדיוק הגנים של ההורים שלך. אין. סליחה. אתה סתם מקשקש עכשיו. תגיד לי, ואם עכשיו חס וחלילה יוריד את היד, לבן שלך לא יהיה יד? מה? לא יהיה לו יד? נו, אז זה לא משנה להתנוון ונפל אם לא השתמשת, נכון? יש גנים פה, זה מה שקובע, זה חוק שימור הגנים. אם יש לך גנים של בן אדם, יהיה לך יד, זה לא יעזור בעידים, נכון? אז מה שאתה אומר זה מילים, ככה הליוטו אתכם במילים חסרות משמעות. מה זה התנוון? תסביר איך. זה יכול או להתפתח או לרדת. זה יכול להתפתח אם זה נותן תועלת, זה יכול לרדת אם זה נותן חיסרון. אם היית אומר, יכול להיות שהזנב התנוון, כמו שאתה אומר, כי הקופים הם תופסים אותך, הם מסורגים אותך באוויר. אז זה סיבה טובה. אם היית חושב שזה ככה, זה נכון. זה סיבה הגיונית. אבל אתה צריך לתת סיבה הגיונית איך הדברים זזים רק דרך הגנים. פחות ככה אומר המדע המודרני היום. נכון שניסו, היה מה שנקרא למרקיזם. שמעת מושג למרקיזם? היה מושג למרקיזם. למרק אמר בדיוק מה שאתה אומר. שדבר שלא משתמשים בו הרבה זמן, אז הוא פשוט, כאילו הצאצאים יורשים את התכונה הזאת. כן? אבל, א', המדע פה מזמן פסל את זה לגמרי, כי זה לא הגיוני איך זה עובד. ב', יש סיפור מפורסם שכבר שאני לא מעוות אותו ביותר מ-180 מעלות. אבל יש סיפור מפורסם שמישהו ניסה להוכיח את הלמרקיזם הזה עם איזה צפרדים, שיש להם, היה צפרדים שיש להם על הרגליים כפות כאלה שהם בצבע מסוים שלא עוזרות להם או לא עוזרות להם לזכות משהו כזה, והוא ניסה להוכיח את הלמרקיזם בזה שאני לא יודע, המון דורות לא זוכר, הוציאו את המים, הכניס אותם למים, ובסוף הוא הצליח. באמת נולדו כאלה בלי, עם כפות שחורות, ואחרי שבדקו ראש הוא פשוט צבע אותם, מרוב תסכול שזה לא עובד, הוא פשוט צבע את זה. אז בקיצור, למרקיזם, זה השיטה הזאת שאומרת שהגנים יורשים את הפעילות של ההורים, היא לפחות נכון לרגע פשטת הרגל. הכל עובד דרך גנים, אין חוכמות פה. יש פה חוק שימור הגנים, רק ככה זה עובד. בסדר? עכשיו אני אסביר את הציור המטופש הזה, וזה אנחנו גורמים את השיעור. כן, הציור המטופש הזה, זה ניסיון להראות איך יש קשר בין התפתחות העובר להתפתחות האבולוציונית. אומר לך, תראה, בשלב הראשון, אתם רואים בשורה הראשונה, יש כתוב אחד, כל העוברים דומים, זה עובר של בן אדם, של זוצר, תרנגולת, כולם נראים אותו דבר. בשלב השני, בצד שונים, בשלב האחרון הם מאוד שונים. מה הם באו להגיד בזה? הם באו להגיד שההתפתחות של העובר, היא מחכה בקוף את ההתפתחות האבולוציונית של כל יצור עבר. אז כולם התחילו בתור מולקולים, בתור תאים, אחרי זה עברו להיות דגים, אחרי זה דו-חיים, אחרי זה אדם, והנה ההוכחה. כן? אז יופי. עכשיו, מה לא נכון בזה? זה קשקוש כמובן בשלישית. למה? א', קראתי באיזה מקום, וזה אני לא אחראי, שקצת הציורים הם מעוותים. זאת אומרת, מתחו את הבן אדם קצת, קצת הזיזו את הדג ועשו את זה, קצת שיהיו יותר דומים מה שהם באמת. ב', אפילו אם נגיד שזה דומים, זה מה שיקרא אנלוגיה. שמעת את המושג אנלוגיה? אנלוגיה זה לא חכם מדעית. אנלוגיה זה אומר שאם שני דברים דומים, אז יש ביניהם קשר. שזה באמת הבסיס להוכחה. ככה מתחילות השירות. אבל זה לא הוכחה. כן, למשל, אני יכול להגיד שאני ואתה באותו גובה, נכון? שנינו מגיעים מהראש עד הרצפה, אז הנה, אנחנו שנינו באותו גובה. זה אנלוגיה, נכון? אני ואתה מגיעים מהראש עד הרצפה. סימן, אנחנו באותו גובה. נכון? זה לא נכון. וזה ששני דברים יש בהם תכונה משותפת, זה לא אופן שהם זהים. נכון? זה רק אנלוגיה. אז נגיד שעוברים דומים, אז מה? לא הוכחת כלום בזה. זה מדע, אתם מבינים? זה לא מדע, זה בושה לקרוא לזה מדע. מדע זה דבר שמוכח ניסויית. כמו שאמרנו על המרקיזם, אתה לא יכול בגלל שהעובר של עובר שבן אדם דומה לעובר של צב, זה אומר שאדם יצא מהצב? מאיפה הוכחת את זה? מה הקשר? כן.
יש חלק הזה משני דינה שכבר יש
לנו שישה עושה פה. אני חושב שזה נכון, אז מה אתה רוצה להגיד בזה? לא יודע, מה אכפת לי? זה לא מעניין אותי. האבולוציה, הסברתי, עובדת במקטעים. יכול להיות שאנשים שעלה יותר כבי שיניים קפצו מהגג ואז הם מתו, אתה מבין? לא יודע, צריך לתת איזו סיבה אבולוציונית. אתה מבין? תראה, האבולוציה היא דבר מאוד פשוט הגיוני, כמו שהסברת אותו, וגם נכון. היתרון שלה זה שהיא מסבירה מקטעים בצורה מצוינת, החיסרון שלה שלא יכולה להסביר את המרווח כולו. בזה, חבר'ה, שאלה אחרונה, בזה אנחנו מסכמים ועוברים לשאלה הבאה. כן. לא שמעתי.
מה נכון באבולוציה?
שבאותו אותו מקטע, כמו עם האשים, היא עובדת נכון. האשים התפתחו באבולוציה. זאת אומרת, היה פה יתרון אבולוציה. זה לא נכון, כי מאדם עד הקוף יש יותר מידי כיתות. אתה מבין? צריך להיות קוף. מה? בדיוק, גם זה שאלה. נכון. לא, הסלב הראשון זה מהווירוס הזה שמת ישר. כן, אבל גם מווירוס לחיידק זה תפיסה גדולה. הבעיה באבולוציה שהיא מטפלת במקטעים מאוד מצומצמים. והיא לא מסבירה את כל, היא לא יכולה להסביר את הקפיצות הגדולות, וכמעט הכל זה קפיצות גדולות. כן.
אני חושב שאתה
להוכיח ב-100% שזה נכון, יש לו
השערות,
אבל גם אנחנו לא
הצלחנו
להוכיח ב-100% שזה לא נכון.
אני אמרתי משהו. אני רק שנייה, אני דיברתי על הצד של הדתיים. אני עכשיו רק אמרתי שהמדע לא הוכיח כלום, זה הכל. אני אמרתי מה נכון או לא נכון. אני בא לך איזה חוצפן חילוני, ואומר לך, המדע הוכיח בזמן שהאדם יצא מהקוף, נכון? המדע לא הוכיח כלום, לא שהאדם יצא, לא שהחי יצא מהדומים, לא שהיה את הדברים, זה הכל השערות, השערות גבים אותם עדיד השערות. אני אמרתי מה אנחנו אומרים אותם. עכשיו, בפעם הבאה בעזרת השם, אני אסביר מה זה דימו, וכמובן שגם הזכירים לנו שטויות, זה מה שדברתי קודם. לא, מה זה שטויות? סתם לא קראו חומש עם רשי, אני לא יכול לדבר, זה ברמה הזאת, אנשים לא פתחו חומש רשי, מבלבלים במוח. טוב, מסקנה מכל זה. מסקנה מכל מה שלמדנו זה ככה. אף אחד לא הוכיח פה כלום. זה פשוט חוצפה. כל הדבר הזה זה חוצפה. זה או חוסר ידיעה או חוצפה או שניים בבת אחת. לכן, א', תהיה לכם ביטחון עצמי שכל מה שאומרים לכם בשם המדע, בשם המדע בנושא הזה, פשוט לא למדו את הבסיס של הבסיס. בסדר? בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו עושים את אותו, אותו דבר גם לדתיים, כן? הכל, הכל פשוט, אני אומר לכם, פשוט אנשים לא יודעים אינפורמציה בסיסית. יאללה, נתראה.